בקיצור, אנחנו נלמד היום חלקים נבחרים מלכותי מאמרים אות י', תורה שמדברת על רכות וקשיות, ומתוך עולם הדימויים שהתגלו תוך כדי נוכל לראות שהרכות נמצאת על הרצף של תאווה. אז נגיד של השיעור הקודם, הקשיות נמצאת על הרצף של כעס, ובדוגמאות הספציפיות, הדוגמה של כעס לא מופיעה בו בכלל, הדוגמה של תאווה מופיעה באיזשהו נימוק, ואני חושב שאפשר לקרוא את זה על הרקע ולראות איך שהרכות והמקום שהיא תופסת בתורה הזאת, איך שצדיק מברר אותה, מה בדיוק הוא רוצה ממנה, היא מאוד משקפת את מה שהוא מחפש כשהוא מדבר על התאווה ואיך היא חלק במחנה ישראל, דברים שראינו בשבועות האחרונים. טוב, בקיצור, זו תורה ארוכה למדי. מה שהבאתי כאן זה דברים שמבחינת נושא הדיון שלנו הם המהלכים המרכזיים, נגיד. נראה אם מספיק לעבור על כולם או לא. התורה הזאת מתחילה בשאלה של מה ההבדל בין גר ליהודי. הבאתי פה את ההתחלה. החלוקה היסודית של פסלק עושה ברבה מקומות זה שהגר יוצר את עצמו לעומת היהודי שנולד כמו שהוא. ואז השאלה תהיה מה היחס בין האקטיביות נגיד לבין הפסיביות מסוים שיש בלהיוולד יהודי.
מקטע טוב.
קטע טוב מה?
לא, נניח כאילו
אלוהי, קודם אלוהי ואחרי זה אלוהי, זה קודם אלי ואחרי זה אלוהי אבי.
כן, לא יודע,
זה מגיע
בחור. מי שנולד ככה, זה לא.
כן. כן, הרבי מקוצקי, דיברנו על זה כשדיברנו על המסורת, אז הבאת את הציטוט הזה של הרבי מקוצקי, שבאמת כאילו שם דרך החסידות, המקום היה באמת להתנתק מהמסורת. בהקשר כאן, זה בסדר, זה מורכב, הוא באמת באמת מעדיף את המוצא, הוא לא מוכן לוותר לגמרי. בהתחלה הוא מתחיל במושגים האלה, אחרי זה מגלגל את זה לשאלה של האופי של האבות כיסוד, כיסוד קשה דווקא, ואז המושג המרכזי שתופס זה היחס בין קשיות לרכות. כאן, מה שהתחלתי איתו, זה די קרוב להתחלה, זה המקום שבו המושגים האלה נכנסים, והוא נותן להם איזה פירוש ראשוני. הדרוש שהוא כל הזמן חוזר אליו, זה האמירה הזאת של חז"ל, על חברון נבנתה 7 דורות לפני צוען, וקוראים את זה? לא הבאתי את זה כאן. זאת אומרת, חברון היא המקום הכי דפוק בארץ, כי היא מקום טרשים, קשה, ובכל זאת היא קדמה 7 דורות לצוען, שהיא המקום הכי משובח של מצרים. עכשיו הוא פה משחק כל הזמן עם המשמעות של חברון כמקום קשה, ובמה היחס מנה לבין מצרים יעלה בסוף, אם מספיק להגיע. וחברון זה המקום שמאפיין את האופי של האבות. האבות הם התחלות יסוד אומה ישראלית, ושורשם בחברון. אמרו זה על הלך הטרשים בארץ ישראל יותר מחברון דקברי בשח, וכן האבות נקראים איתנים, כמו שאמרו בפרקם עד ראש השנה. ואיתן לישנה דקשה, אשר לא יעבוד בו ולא יזרע, כמו שאמרו בפרק עגלה ערופה. ככה אני אמר שם נחל איתן, אז...
לא יעבד,
כן. מקום שלא, אין לו חקלאות. פירוש, כי על ידי החרישה, דהיינו ריכוך האפר והיפוכו מצד לצד בחרישה, על ידי זה הוא הצמיחת פירות. מה שאין כן בקשיותה וטרשין, אין עושה פירות. וכן בלבבות, לב בשר הוא המצמיח ועושה פירות, מצוות ומעשים טובים. ושאין כן לב האבן. ונאמר בבני ישראל, וזרעתי עלי בארץ, ואמרו זל, כלום אדם זורע שיעה אלא להוציא כמה קורים. והריבוי הוא בארץ, כמו שנאמר, למען ירבו וכולי בניכם על האדמה. מה אתה מבין פה מה הניגוד היסודי הזה? בוא נעשה, אני חושב שהוא קורס את זה, אבל מה...
זה היה שהוא התחבר לי, אתמול היה פה דיבור.
מה היה אתמול?
אתמול הגיע פה, נועה מייזיש. הוא דיבר על... הוא בקטע של חקלאות אורגנית וזה, אז מבחינתם זה שהופכים את האדמה זה הכי גרוע שיש.
למה? כי זה מפרק את ה...
זה הורס את כל האדמה, אתה מעלה שכבות שאמורות להיות למטה, למעלה,
וזה קצת ככה. זה שזה, אתה אומר, זה קצת אוקיי, אנ-אורגני בעליל. כן, בהחלט. אבל עזוב את האדמה, אנחנו מדברים על הלב. בדימוי של האדמה עוד הייתי מבין. מה זה אומר שלב בשר הוא מצמיח פירות מצוות ומעשים טובים? לעומת לב אבן. באמת זורק פה איזשהו ניגוד יסודי שהוא עוד לא לגמרי נותן לו בשר, כמו שרואים. אבל הוא גם שם את הבעיה שהוא מתמודד את כל הזמן. מה זה אומר שהאבות נקראים איתנים, שהם נקברים במקום טרשים, לעומת זה שלב האבן זה לכאורה המקום הגרוע? זה המתח שהוא ישחק איתו מכאן והלאה. פה הוא עושה לזה פירוש מאוד יפה, אני חושב. כי 70 אומות, כל אחד יש לו כוח מיוחד, אופייה של אומה זו וכו'. פירוש אופייה שורש חיותה. כמו שאמרו דברייתא קרין למישהו את האופי שלו, במדרש מופיע שאחד השמות של הנשמה זה אופייה, אופי. זה מניב שהביטוי הזה הוא קדום, אופי. היינו שכל חיותם בדבר זה, ואם יימנע זה מהם, ממש כנוטל חיותם. לכן כשהחזיר התורה על כל אומה ולשון, נראה לכל אחת ההבהרות שכנגד הכוח שמשוקע וקבוע בו משורשו. לבני ישראל ישמעאל לא תנח וכו'. כמו שאמרו זל, לא קיבלו. כי אי אפשר להם להשתנות ולשנות ליבם מכפי משהו מושרש וממש חיותו קבוע בו. ואם יתלו ממנו דבר זה, כנוטל את נפשו. הוא ברית חלוק לאווירות ויצב גבולות עמים בכל מקום בכוח מיוחד. מה שאין כדני ישראל ימשלו לצון הנמשכים אחר הרועה. להשתנות מכוח לכוח כפי רצון הרועה. וכן קדושת המקום די ארץ ישראל המיוחדת לחלקם היא ארץ זוות משונה בפירייה. שהוא מצד ריכוך הארץ ושאינה מקום תרשים, היא מוציאה פירות יותר. כמו שהמוזל זרעתי את הפסוק שלי קודם, שעל ידם הוא הריבוי המופלג על ידי הזריעה בקדושת הארץ. מה אתם אומרים? מה זה הדבר הזה? שימו לב שלישראל אין, אין אופי ואין נשמה.
כן.
זה ביטוי חריף ביותר.
אין נשמה?
הנשמה זה אופי. בראית הקרים לנשמת האופיה. בעקבות המשפט הזה הלכתי וגיגלתי רבות, כי יש ספר של יהודי שנקרא אוטו ויינינגר שנקרא מין ואופי, שם הוא דן על זה שהיהודים הם דן, הוא בגדול כותב נגד אנשים שאין להם אופי, שאין להם נשמה, שזה ממש הביטוי שלו, אין להם נשמה, עד כמה שהצלחתי לראות. הוא אומר שהיהודים הם נשים מהבחינה הזאת. מה אתה אומר?
זאת אומרת, אני כאילו ביחס לגויים שהם שלילם,
הדוגמה שלו שם זה שהערים יש להם אופי, אני לא נכנסתי לפרטי העניין, אני לא חושב שזה מקביל לגמרי, היה לי תחושה בהתחלה שכן, אחרי זה נראה לי שפחות, אבל מבחינת השימוש שלו שם זה מעניין, כי הטיעון בגדול שם זה שהיהודים אין להם עצמיות, אין להם משהו שהם הולכים איתו, אלא הם תמיד תלויים, תמיד חלקלקים, תמיד עוברים מקום למקום, וכאן הביטוי הזה שאין להם נשמה בהקשר של אופי זה מאוד חזק.
הדימוי נגיד של הרב קוק, יש להם כל
הרחיים, לא? זהו, זה בדיוק, אני חושב משהו קצת שונה. איך הרב קוק היה מנסח את זה, נגיד?
במרכז
על ישראל, אתה מציא את העמיה כולה, ואין יחסה רק בכוח אחד.
השאלה איך אני מבין את התמצית, זה דימוי חזק. אני גם חשבתי על הרב קוק וגם על ריהל, כי הדיבור הזה של הארצות מופיע כאן. כל ארץ קשורה לתכונה מסוימת, וכל עם הוא קשור לארץ מסוימת, וישראל יש להם ארץ, שמה היא? עכשיו אצל הרמח"ל, אצל ריהל, כמדומני עד כמה שאני עולה ככה בלי לבחון את הדברים לעומק, הוא הולך על תורת האקלימים שאומר שארץ ישראל היא באמצע, ולכן היא ממוזגת. בדיוק האיזון של כל הארצות, ועם ישראל הוא האיזון, ופה אני חושב באמת קשור לדימוי של הרב קוק, כמו מצפירת התפארת, שהיא כוללת את כל הגוונים כולם, והיא ההרמוניה של כולם וכולי, הכל נמצא אצלם. ואין לנו משהו מסוים, אבל יש לנו את הכל, באיזון הנכון. לעומת כאן, שאני מרגיש שיש משהו אחר, איך הייתם מנסחים את עם ישראל כאן? הדימוי פה שהוא חוזר כל הזמן, זה נמשלו לצד הנמשכים אחר הרועה. להשתנות לפי רצון הרועה. כן, יפה, זה המלכות. אז מה זה אומר, נגיד, היחס בין המלכות לתפארת כאן? אפשר לשחק עם הדברים, מה שאתה יודע, לאן שרוצים. כנסת ישראל היא מלכות. לא, אבל זה אומר, מלכות ביחס למי?
גם ארץ ישראל בכלל לא מדהים.
מה זאת אומרת?
מה הקטע שהיא רכה ואינה מקום תרשים? נמצא פירות, למה זה שחוק האלה לא...
מה המשמעות של הרכות קודם כל? המושגים של הרכות והקשיות.
הרכות לא מתקשים.
לא,
כמו שלמדנו בסוגיה, אנשים דעת על פנות, זאת העניין.
מה למדתם בסוגיה? איך פרסתם את האמירה?
לא, אנשים דעת על הפירוש שם, אם יש תכנות בכלל.
לא, 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 לא.
זה חומות, זה כל מיני.
קל זה רך, כאילו.
כן. בהמשך הוא יגיד שזה התכונה הנשית, במובהק, זה הניגוד שהוא משחק איתו כאן. קושי פה מתואר כנשמה במובן של אופי, שיש לי איזשהו גרעין קשה של עצמיות, נקרא לזה. אני חושב שהמילה עצמיות היא משמשת בהקשר הזה היום. לעומת מישהו שאין לו אופי, אני חושב שזה ממש ביטוי של היום, אין לו אופי, כי הוא משתכנע, זורם מצד לצד. והתיאור של הכבש הוא באמת תיאור מאוד של תלותיות. מצד אחד תלותיות, ומצד שני התלותיות גורמת להשתנות, כי הרצון הרועה זה דבר שהוא יפתח אותו בהמשך, הוא לא משהו קונקרטי. הוא משתנה, ולכן מי שהולך אחרי הרועה הוא צריך להיות תמיד להיות פתוח להשתנות. ארץ ישראל פה תהיה דווקא המקום שאין לו שום תכונה מסוימת. התכונה שלו זה החוסר התכונה הזה. לכן אני חושב שההשוואה לרב קוק ולריאל היא מעניינת, כי מה שיש לעם ישראל זה לא השילוב של כל הדברים, אלא דווקא ההיעדר של כל הדברים. היכולת לעבור בין כל הדברים בלי להיות קשור לאף אחד ספציפי. יש פה יסוד מאוד חזק של שלילה שאין אותו ברב קוק ובריהל, שפה אני חושב הוא תופס את עיקר העניין, והדימוי שלו זה הדימוי של הרקוב. זאת אומרת, להיות רך זה לא להיות שום דבר מסוים, אלא להיות פתוח לכל מיני שינויים, שהמשמעות של הפתיחות הזאת היא מתוארת כאן כהימשכות אחרי הרועה, זה מה שהוא אחרי זה יאבד את זה יותר. כל זה מתואר פה כתנאי לריבוי. בואו נקרא אולי את הפסקה שאחרי, זה יוסיף עוד איזה טוויסט לעניין. אמרו זה לא גלו אלא כדי להוסיף גרים, כן? הם יוצאים מהארץ שלהם לארצות אחרות, שהן ארצות כן קונקרטיות, כדי להוסיף גרים. פירוש דגוי, כל אחד יש לו כוח מיוחד שאין יכול לשנותו כלל. ודאי גם הגר, אותו כוח אי אפשר לו להשתנות כלל. ואכן אמרו זל שסורן רע. וזה נתווסף בגלות, שקולטין כוח ארץ העמים, כל מקום בפרט העיקשות ולב האבן באיזה דבר ועניין פרטי המיוחד בו, ועל ידי שהם מבררים שבאותו כוח אין הם עיקשים כמו האומות, ויכולים לשנותו לכבוד שמיים כרצון השם יתברך, על ידי זה הוא הוספת הגרים, שניתן גם כוח בלב האבן של האומות להתחבר לבני ישראל, ובשם ישראל יכונה, וקולטים כוחם ומוציאים בולעם מפיהם. כשיושלם ברור זה דלב האבן של כל מיני כוחות הפרטים, שבכל אחד אין לישראל לב אבן ויקשות כלל, אז יתבטל לב האבן לגמרי, ונתתי לכם לב בשר וגומר. אז מה זה בירור פה? איך אנחנו מבררים את עצמנו בכל הגלות הזאת שאנחנו עדיין נמצאים בה כנראה?
אני חושב שאני מכיר פירוש הפוך של המאמר הזה אפילו בצדוק עצמו.
מה של לאסוף גרים?
כן, שמה זה לאסוף את הגרים? לאסוף את הכוחות מכל אחד ואחד מהסוגים שעמים, אבל לא בקטע של להפוך אותם, אלא להשתמש בהם, להעלות אותם בקדושה וכן הלאה, להשאיר אותם. זאת אומרת, הייתי אומר, עם ישראל יש לו כל מיני זה, אז בטרמינולוגיה כאן, הוא רוצה גם את הקשיות הזאת וגם את הקשיות הזאת, ובסוף אנחנו נעשה מאוד מאוד חסינים וקשים בכל הסוגים של הקושי.
השאלה, אני לא
יודעת
את זה כל האופן. כי השאלה מה קורה כשאתה מצרף כמה קשיות ביחד, וזה עצמו ודאי דורש איזשהו עיבוד שלהם. כי כל העניין בקשיות זה שזה דווקא ככה ולא אחרת. ברגע שאתה אוסף כמה דברים, חייב לקרות להם משהו כדי שכולם יגיעו אליך. אבל זה יכול להיות דברים שונים.
זה רעיון, אבל הוא לא נמצא, לא במה שאני אראה את זה וגם לא פה. פה העיקר הוא עצם זה שאתה יכול להוכיח שאתה יכול לשנות את זה.
כן, השאלה אבל מה, פה נכון הדגש הוא בעיקר על הצד השלילי. בהמשך אם נתפוס לי על הפסקה, איפה זה נמצא, יש מקום שבו הוא מדבר על זה שאנחנו לומדים לעשות את המינון הנכון לכל דבר. זה גם נמצא פה במידה מסוימת, אבל הדגש בעיקר כאן הוא על זה שאנחנו שוברים את הקשיות שבמובן. במובן הזה אתה יכול לומר כמו הרב קוק שהדגש הוא על ההרמוניה. אני אוסף כל מיני כוחות ואני נותן לכל דבר את המקום הראוי לו. פה יש הרבה יותר דקש על זה שקודם כל אני צריך לשבור את הבלעדיות של כל כוח, זה עיקר העבודה שאני עושה. אני לוקח אותו ואני מראה שאני לא תלוי בו. אחרי שאני לא תלוי בו, אני חושב מה שהוא יעשה לצד השני, התורה הזאת יקום לנו זה מצד לצד כזה, אז אני יכול גם להשתמש בו, במובן אחר, במובן הזה זה שימוש אופי שלו הוא אחר באופן מהותי, כי אני לא תפוס בשום דבר. אם תיקח את זה כאילו כתיאור היסטורי, זה משהו יפה, במובן שיהודים הולכים לכל מקום, נבלעים בסביבה במובן שמאמצים את אורחות החיים שלהם ואז עוזבים אותה. שזה גם תיאור אנטישמי קלאסי, במובן של היהודי הקוסמופוליטי שהוא לא מחויב לשום דבר, הוא גר פה ועכשיו הוא מתחזה להיות אירופאי, אבל בעצם הוא יכול לזרוק את זה ולכת למקום אחר. זה אני חושב בדיוק התיאור של מה אנחנו עושים, אנחנו מראים שאנחנו לא מחויבים לכלום. זה התהליך ההיסטורי של הבירור, לנסות לאסוף לעצמך כל מיני זהויות ואז לנטוש אותם. ומה שנשאר בכל התנועה הזאת, זה באמת לפחות איך שזה מתואר כאן, העיקר זה התנועה של השלילה. התנועה של לא להתעקש לשם דבר, אפילו ביטוי לשנות לכבוד שמיים כרצון השם, הדגש בזה זה לא על זה שיש רצון השם, אלא זה שרצון השם מתגלה כשלילה של דברים מסוימים. מה שחזק פה ברצון השם זה שהוא כל הזמן מוציא אותך מכל מקום קונקרטי שאתה נמצא בו, והוא מתגלה בשלמותו אחרי שאנחנו ננטוש את כל המקומות ונגלה שזה לא שעוד לא מצאנו את עצמנו, אלא שכל העניין שלנו זה התנועה הזאת של הנטישה. מעניין גם שכל העניין הזה קשור לריבוי. זה אמירה חזקה מבחינת מאיפה מגיעה, מה המובן של ריבוי כאן. אני חושב שהוא הולך יחד עם השינוי, זאת אומרת ריבוי זה ריבוי במובן של התפזרות, לא במובן של התעצמות נגיד. אני יכול לומר להתרבות, זה אומר להכניס, לתת לעניין שלנו יותר נוכחות בעולם. יש את התיאורים האלה של כמה שיותר נשמות יהודיות, זה מוסיף אור בעולם, משהו כזה, שזה לקחת את העניין ולהרחיב אותו. כאן אני חושב הריבוי דווקא מגיע מזה שאתה מתפזר, כיוון שאני לא אוכל בשום דבר מסוים, אז אני יכול להתגלות בהמון המון רבדים. זה מה שהוא יגיד להמשך שהוא יתחיל לעסוק בעקרות של האבות, שאני לא יודע מעט. זה כבר הנקודה שחוזרת פה, מה המשמעות של יכולת להשתנות שהיא מאפשרת לך ריבוי של דברים. זה ככה המושגים היסודיים שהוא משחק איתם. עכשיו מה שהוא עושה בתורה הזאת זה בעיקר לעבוד עם הדמויות של האבות, מה המשמעות של האבות כקשים, באיזה מובן הם יסוד ומה קורה אחריהם. עכשיו זה כמובן לא מספיק לעבור על הכל כי הוא באמת חושב בבעריכות, אבל ככה מה שלקחתי זה בעיקר את המקומות שבהם נראה שהוא מברר יסודית את היחסים בין רכות לקשיות. עד כאן היה לנו בעיקר אמירה שעם ישראל הוא נמצא בקודש של הרכות והוא מבטל כל רובד של קשיות. בהמשך, כשהוא נכנס לדמויות של האבות, אז הוא באמת מנסה להבין איזה מקום של קשיות כן נמצא. שזה מה שנמצא פה בפסקה הזאת שעכשיו. נאמר הולכתיע במדבר. ומדבר היא לא מקום חרישה וזריעה. וכן התחלת אומה ישראלית במדבר. כי בהתחלת כל דבר צריך עיקשות, שלא יזוז ויתפתה. שימו לב שהמילה פיתוי מופיעה פה בהקשר של הרכות. כי כל התחלות קשות. ונקרא קשה וטרשים, ולכך נקראו אז עם קשה עורף. מכל מקום נקראו זה בית מעשי העגל, שהיה רק על ידי ערב רב הגרים, לא על ידי בני ישראל כלל, כי הם אין להם קשה עורף כלל, רק מצד הגרים. כי באמת חברון שהוא מקום טרשים מבונה אחד משבעה בצוען, כי גם הקשיות שבישראל אין דומה לריכוך ולב בשר דאומות העולם. רק לגבי דדהו נקרא טרשים, כי ההתחלה והיסוד צריך להיות קשה וחזק, ואפילו כל רוחות שבעולם אין מזיזות, לכך האבות שהם יסוד האומה. זאת אומרת, יש איזשהו יסוד של קשיות בהתחלה שמתבטא באבות, אבל זה קשיות אחרת, הוא מאוד מסתייג מלקחת את העם שעורף כתכונה של עם ישראל. ואת הקשיות הזאת הוא מבטא בעיקר בדמות של האבות, בעיקר באברהם, מה שהוא מדבר עכשיו, וכך במדבר לא היה הוספה וריבוי במספר בני ישראל כל אותן 40 שנה. וכן האבות היו עקורים. וביותר אברהם אבינו שהוא תחילה לגרים, הגרים פה זה הצד של הקשיות, אלה שעושים את עצמם, נאמר בו כי אחד קראתיו, ולא ביקש רחמים כלל על בנים. כמו שמובא בזוהר, דמה שאמר להם לי לא נתת זרע וגומר, רק המספר צערו. כי חשב דהו קבוע כך להיות אחד לבד. כי הריבוי על ידי חרישה וצמיחה כנל, והוא נקרא איתן. והוא נקרא איתן האזרחי, שהיה ממש כנחל איתן, וכל רוחות אין מזיזות ליפול הכבשן וכדומה, הטיפוס עקשן, הכל הקשות הטובה לכבוד שמיים. לכן נקרא האזרחי שהוא אזרח הארץ באמת, שאינו הקשות, רק מכל מקום הוא תחילה לגרים, כי זה שורש הקשות לגבי מידות בני ישראל, מאחר זה באמת לא היה לו שום הקשות לגבי השם יתברך, וככל לשנות כל כוחותיו להשם יתברך, וכך הובטח על הריבוי ונחלת הארץ באמת. פה יש בלגן שהוא כבר משקף את זה שרב זלג מתחיל עם איזשהו ניגוד, אבל אז הוא מנסה לברר אותם, אני חושב, בצורה יותר חדה. הוא מתחיל עם הרכות שהוא שם אותה כדגל, ואז הוא רוצה להגיד מה בכל זאת אני לוקח מהיקשות, ולמה זה כן יקשות ולא יקשות בו זמנית. כל מה שהוא עושה בתורה הזאת זה לפרק את הניגוד הזה, ולנסות להגיד דברים יותר דקים אולי דרך המושגים האלה. אז מה יש פה עם אברהם? הוא קשה או שהוא לא קשה? איזה קשיות יש בו ואיזה אין בו? למה זה קשור לעקרות?
להתחיל משהו, צריך את זה משהו ראשוני שכאילו הוא מאפשר את ה... הוא מאפשר אחד את הבלילה של הכל, הפך את הכל גם חסי, גם כאילו כל מה שקורה בהמשך של ה... כאילו... וברור לי בדיוק מה היחס ביניהם לגמרי, זה נראה לי מה ש...
בין הנוקשות העיבור?
לא, וגם הוא אומר, גם אצלם עצמם היה... בסופו של דבר, גם אצל הכל אחד מהאבות הוא עושה בסופו של העיבור גם.
כן. הוא מדבר על המידות של האבות, כי הוא אומר שאברהם האמת הייתה לו נוקשות במידת החסד, ויצחק למרות שהיה לו נוקשות במידת הגבורה, בגלל שהוא כבר ידע שיש גם את אברהם, ממילא הוא כבר לא יכול להיות ממש נוקשה. ברגע שיש ריבוי, אתה כבר לא יכול באמת להתעקש על זה שאני ואפסי עוד. זה באמת כאילו במושגים של הארי, זה היחס בין הספירות של עולם התור לספירות של עולם התיקון, שהן מכירות אחת בשנייה ולא כל אחת לעצמה. אבל עדיין אני חושב שהוא מנסה להוציא אותו גם מהמקום של העיקשות במידתו, שהוא שואל את עצמו מה הייתה העיקשות של אברהם, על מה הוא התעקש. צד אחד אומר, הוא מתעקש, באמת יש לו מידה מסוימת, וככה היסוד צריך להיות קשה. ולכן, וכאן זה נקשר, הדימויים שהולכים פה עם העיקשות, גם בקטעים שלא הבאתי כאן, זה מעניין מבחינת הדימוי של האופי שהוא מתאר כאן, זה הולך עם הקרות ועם חוסר יכולת להתפלל, והוא קושר לזה גם את מה שהזוהר מציין, שאברהם לא כתוב עליו שהוא אהב את שרה. זה אחד הדימויים היפים שם. הוא לא מבקש, הוא לא, כאילו, הוא מקום שמתעקש על מה שיש. אם אין לי בנים, אז אין לי בנים. כנראה שלא צריך להיות, הוא לא מבקש. לבקש בהקשר הזה, זה יהיה תנועה של רכות, ומופיע בעריכות פה בדיבורים על יצחק ויעקב שכן התפללו, שזה מבטא איזשהו הכרה והזדקקות במישהו, וחוסר יכולת של עמידה עצמית. וההקשר של האהבה גם מופיע בהקשר הזה. שזה שאדם, מה? את העקדה הוא מזכיר כמקום שהוא מתקלל עם יצחק. מה אתה מתכוון לקחת מהעקדה?
מה
יודע?
מה
הדעה
כשאני, כאילו?
נכון. כן, למרות ששם זה נכנס להבחנה בין חסד וגבורה באמת, אבל זה ודאי תיאור של עיקשות. התיאור של ההכרות הוא חזק, אני חושב, כי יש פה תיאור חזק של מה זה אומר להוליד. להוליד פה בהקשר הזה, כדי להוליד אתה צריך להיות מוכן לשחרר את הנוצאת מעצמך. זאת אומרת, הילד פה מתואר לא כהמשך של הרחבה שלך, אלא להפך, זה ליצור ריבוי. ברגע שאתה מוליד ילד, אתה חייב לשחרר. ברור שהוא יהיה משהו אחר, זה הנחת היסוד, הוא יהיה משהו אחר. וכדי שיהיה יותר מאחד, אתה צריך לקבל את זה שיש יותר מאחד בעולם. זה כאילו, קבלה של הריבוי אברהם הוא אחד. אחד היה אברהם, כן, זה מאוד חזק, הוא אחד. אז במילא הוא מניח שלא יהיה לו בנים. והוא אפילו לא חושב לבקש לזה. האמירה של הזוהר היא, הזוהר מדבר על זה שאברהם לא התפלל. למה אברהם לא התפלל? והוא אומר, גם זה שהוא אמר, אין לי לא נתת זרע, זה פשוט כבן אדם שמספר. הוא לא התכוון לרמוז משהו. הוא אומר, אוקיי, לי לא נתת זרע, לא אכפת לי. אתה יכול, אפשר לצחות על הקריאה הזאת, אם זה קריאה אותנטית, אבל מבחינת הדימוי של הדמות, אז הוא יוצר פה דמות כזאת, שהעקשנות שלה מתבצעת בזה שכל הרוחות אין מזיזות אותו, הוא מוכן ליפול לכבשן. זאת העקשנות שיש לו. עכשיו, השאלה האם זה באמת עקשנות במובן כמו שהוא תיאר אצל הגויים. פה אני חושב הוא מנסה לשחק עם זה, להגיד מצד אחד זה עקשות, מצד שני זה עקשות טובה לכבוד שמיים. מה כן? הצד של האזרח. האזרח זה זה שיורש את הארץ. הניגוד היסודי שלו לגבי גר ויהודי היה בזה שגרים אין להם חלק בארץ ישראל. כי להיות חלק מהארץ זה לקבל ירושה, להיות חלק ממשהו יותר גדול ממך, לא להיות זה שיוצר את עצמו. מי שיוצר את עצמו אין לו נחלה וגם אין לו ביטחון, כמו שהוא מתאר שם בהתחלה. לכן אברהם שאל במה ידע כי ירשנה. ובכל זאת אברהם פה כל הזמן משחק על הגבול. מצד אחד הוא עושה תנועה של גר, מצד שני הוא כן יוצר שושלת, הוא כן בורא לקבל נחלה, הוא כן יהיה אזרח בסוף. כאן אני חושב זה נכנס למקום של להגיד, מצד אחד הוא עקשן על האמונה שלו, זרקו אותו לכבשן ולא מוותר. מצד שני זה עיקשות לכבוד שמיים שהוא אינו עיקשות. נשחק עם זה עם הכן והלא הזה, שהוא יכול בכוחו לשנות כל כוחותיו להשם יתברך. פה אני חושב זה ההבחנה שהוא מנסה לשחק איתם. איזה עיקשות יש בעם ישראל שעומדת ביסוד שלהם? מה זה היסוד הקשה הזה? האם זה התעקשות על דבר מסוים? או שזה התעקשות שהיא לא קונקרטית נקרא לה. כשהוא אומר הוא מתעקש על זה שגם יזרקו אותו לכבשן האש, הוא לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, את האמונה נגיד, אבל הוא יכול לשנות כל כוחותיו להשם יתברך, שזה הצד שההפך מעיקשות כאן. זאת אומרת, יש פה משהו, אני חושב שהוא מנסה להגיע לאיזשהו איזון.
מצליח, זה מאוד קצת...
מה, מאולץ אתה אומר?
איך זה עובד, לא מעניין. מאחר שאני שהוא אומר שוק תכבוד שערים, זה מה שהוא רוצה, שוק תכבוד שערים לכאורה זה משהו הציג לי קודם כישראל כרקות, כי הוא עושה מקודם לכבוד שערים. שוב, כבר כבוד שמיים, זה לא שהוא יכול לאסוף כל מידה לכבוד שמיים, אלא שהוא משהו, הוא עיקש לגבי משהו מסוים של לכבוד שמיים, כי יש איזה מידה, אני יודע מה, מסוימת שאיתה הוא עובד בקדוש ברוך הוא, איתה הולך ומין לא סותר, אחרי זה הוא מרכך כאילו.
נכון.
וזה לגמרי רך, אני לא מבין מה.
אני חושב, זו נקודה שהוא חוזר אליה כמה פעמים לאורך התורה הזאת. אני חושב שההבחנה היסודית פה זה ההבחנה בין הקדוש ברוך הוא לבין הגויים שמנסים להסיט אותך. אם נקפוץ לי על המשפט האחרון שהבאתי בעמוד השלישי, נגיע אליו אחרי זה יותר ברחב, הוא אומר, לעתיד לא יהיה לב אבן כלל, כי קשוט צריך רק שיש מונע, שעור שבעיסה ושיעבוד מלכיות. מה שאין כן בהדרם, לעתיד לבוא יגור זאב, אין שום דבר מונע, מתנענע, אין צריכים לב אבן כלל. זאת אומרת, לב אבן זה צורך להתמודד עם הדברים שמסיטים אותך מרצון השם. כשאתה עומד מול רצון השם, אתה צריך לוותר על לב האבן לחלוטין ולהיות מוכן לנוע לכל כיוון. אבל כל הדגויים הם אלה שמסיטים אותך, אז אתה צריך להיות קשה. שזה אני חושב מה שהוא לוקח מהדוגמאות האלה של מסירות נפש. כבשן האש, אתה מתעקש על זה שאתה דבוק והולך אחרי השם יתברך. אבל מה זה אומר הולך אחרי השם יתברך? אין לזה, ופה הצד אני חושב של החוסר רגשות. יש פה איזה מין עקשות כלפי חוץ ורקות כלפי פנים או משהו כזה. אתה לא ייתן לך להזיז אותי מהקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא עצמו יכול להזיז אותי מעצמו כל הזמן, כי הוא כל הזמן זד. אני זוכר שלמדנו את הדיבורים על המסורת, התורה של העל פה, זה היה משפט כזה יפה בספר של בוזגלו, שהוא אומר שיהודים מוסרים את נפשם על ייחוד השם, למרות שאין להם איזושהי תובנה ברורה במה זה ייחוד השם, וזה פתוח לפרשנויות. בכל זאת, אתה מוכן למסור את הנפש, למרות שזה לא מושג מוגדר. זה אמירה, אני חושב שהיא מתאימה למה שהוא מתאר כאן. אתה מוסר את הנפש על היהדות, אבל מה זה היהדות הזאת? זה יכול להיות כל מיני דברים. אתה צריך להיות פתוח, חלק מהאופי של העניין זה שזה פתוח לכל מיני דברים.
כן, זה גם תלוי בעצם בהתנהגות של הגויים לכאורה. כי אם הגויים מחליפים אותך לעשות מה אתה
עושה. כמו ערכת דמסנה.
אם הם נוטש ועולה.
כן, ברגע הרגע שלא יהיה גויים, אז באמת לא יהיה צורך בהקשוב, זה נראה לי משהו להגיד במשפט האחרון. אבל זה באמת דומה להיגיון של רק תדה מסנה, שכשכופים אותך, אז אתה מת על כל דבר. כי הכפייה היא מה שהורס את הסיפור, וכל דבר הופך להיות סמל לדבר עצמו. אבל בתוך היהדות עצמה, הדבר עצמו לא מתגלם משום דבר קונקרטי, כי הדבר עצמו הוא פתוח לאין ספור שינויים כאלה. שזה המקום של ההימשכות. זה המשחק שהוא משחק איתו כל הזמן פה, עם המשחק הזה בין הקשנות לבין פסיכות. לכן כבר לגבי אברהם, כשהוא אומר יש עקשות ביסוד, העקשות הזאת היא לא עקשות כמו של הגויים, היא באמת עקשות, אפשר לקרוא לה עקשות סביב איזשהו משהו ריק. מה היסוד של עם ישראל? לא איזשהו עניין מסוים שזה העניין שלהם, אלא משהו פתוח, שם כזה, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? אני לא יודע מה זה יגיד, אבל זה אני מתעקש. זה אני חושב היסוד שהוא מציב בו, היסוד הקשה. אם מתגלגל עם זה הלאה, פה יש קטע שהוא משולב בתוך דיבור שלם על יצחק ויעקב שלא רציתי להביאו בשל אורכו, ושם בפנים הוא נכנס למושגים של יצר ושל גבריות ונשיות. שלפתי ככה את הפסקה הזאת כי זה נותן איזשהו מבט נוסף על המושגים האלה. כי האישה היא העזר שקבע השם יתברך לאדם, שאמר יעשה לו עזר, בוודאי ילמלא הקדוש ברוך הוא עזרו וכולי, כשאמרו זל הוא על ידי האישה. זאת אומרת, חזל אמרו שתי אמירות על עזר, אמרו ש... זאת אומרת, התורה אמרה שהאישה היא העזר, חזל אמרו שאם אין הקדוש ברוך הוא עזרו להתמודד עם היצר, אין אדם יכול לו. חבר אחד לשני, כמו שרבי צדוק עושה, ממילא מה שהם אמרו הוא על ידי האישה. האישה היא העזר שהקדוש ברוך הוא עזרו כנגד היצר, שהכתוב אומר שהשם יתברך עשה לעזר. בתנאי כשזכה עוזרתו, כן, גם חזן אמרו שלפעמים היא עוזרת, לפעמים לא. ואז במילה דאלמה, ענייני העולם הזה ותאוות היצר, היא תתרגוצה גחין ולחיש לה. מכירים את הגמרא הזאת?
כן.
זה מופיע כשאלה. מישהו אומר, כל מי ששומע להצעת אשתו יורש גיהנום, ואז אומר מישהו, אבל כתוב, היא תתרגוצה גחין ולחיש לה, ואז שמפרש שהכוונה, שאתה צריך להקשיב להצתה, כן, להצעה שלה, לנכון אליה, לחיש לה, זה קצת מוזר מבחינת הביטוי, כי לכאורה לחיש לה זה שהאיש לוחש לאישה, אבל לפחות איך שהגמרא, מה שמביא זה בהקשר זה שאתה מתייעץ איתה, כן. ואז אומרים שתי חלוקות, או במילה דאלמה אל תשמע לה, במילה דבייתא תשמע לה, או במילה דאלמה תשמע לה, במילה דשמיה לא תשמע לה. אז רב צדוק לוקח את זה למילה דאלמה, בענייני תאוות עולם הזה, וכין ולחיש לה. כמו שאמרו זל, דיינו שמצילות מן החטא. ונמשלה לשדה שבאו הזריעה להוציא פירות. כי הריבוי הוא רק על ידי העזר שקבע השם יתברך. ואי אפשר לאיש בלא אישה ולשניהם בלא שכינה. כי הריבוי אינו ביד השתדלות אדם כלל. כמו שאמרו זל, בנה וכול אליו בזכות התלמילתא, רק עזר השם יתברך. אז פה זה המקום שהיצר מופיע בתוך הסיפור, כרגיל את היצר מייצג את האישה, אבל בתוך ההקשר של התורה הזאת זה באמת לא העניין של לבנות סובייקט גברי ונשי, אלא יותר לבנות כתבים נפשיים נקרא לזה נגיד. שלכן החיבור של האישה פה לתאוות הוא לא דווקא החיבור של האישה כצד של התאוות בעולם, אלא להפך, המקום של התאוות זה המקום של התנועה כלפי האישה. שהאישה פה שמייצגת לא דמות מסוימת, אני חושב, אלא יותר את המקום של ההזדקקות. עצם האישה היא המקום של העזר, של להיעזר במישהו, והתנועה של ההיעזרות מזוהה פה עם התנועה של התאווה. כך אני לפחות מבין, ותגידו לי אם אתם מבינים אחרת, זה באמת קצת משפטים סתומים. ורק התנועה הזאת היא מה שמאפשרת להוציא פירות. כי אי אפשר בנים אלא על ידי עזר. והעזר פה הוא נע בין האישה כעזר ובין הקדוש ברוך הוא כעזר. ובהמשך הוא קצת משחק עם האם זה ביחד או שזה אחד כנגד השני, זה משהו שהוא משחק איתו. כך אני מבין פה את ההקשר הזה בתוך הדברים שלנו. מה אתם מבינים מהשורות האלה?
אני מבין מהמשפט הזה שהרעיון הוא להגיד שקבלת העזרה היא בלתי נמנע. כמו שראינו כאן, אבל שיצר הרי אותו יצר הבלתי נמנע.
כן.
אתה לא יכול לעשות בכוחך. אתה חייב להיעזר. להיעזר זה בצורה שהקדוש ברוך הוא ירגם. נאמר על ידי האישה.
כן.
שכאן יהיה ארוך.
השאלה תהיה אבל מה המשמעות של להיעזר, כי כשאתה מדבר על להתמודד עם היצר על ידי עזרה, אז לכאורה העזרה צריכה לעזור לך לכבוש אותו. וכאן במובן הזה העזרה היא מאפשר לך לקבל אותו, להכיל אותו, לעשות לאיזו סובלימציה. הביטוי הזה דיינו שמצילות אותנו מן החטא, שמופיע שם כמינימום של למה צריך אישה. שם נדמה לי רבי חייא, מישהו שהייתה לו אישה שמררה את חייו, והוא אמר, דיינו שמצילות אותנו מן החטא. זאת אומרת, אני לא, המינימום של הקשר בין איש לאישה זה שיש פה איזושהי סובלימציה של היתר, וזהו. זה לא, מעבר לענייני מתכון לזוגיות, יש פה אמירה שהעזרה היא לא בהתגברות, אלא דווקא העזרה בהכלה. זה מה שאני מבין פה לענייננו. זאת אומרת,
יש לי קשור
פה לרקות וזה? אני חושב, כי הדיבור פה בקשר לרקות זה השאלה אם אתה נעזר או לא נעזר. אברהם מתואר פה כדמות שהוא לא כתוב שהוא אהב את שרה, ולא כתוב שהוא התפלל לילד, כי הוא לא היה במקום של להיעזר. היה במקום של צניעות, אני מי שאני, וכו'. לעומת הדמויות של יעקב ויצחק, שהוא מתאר אותם כשלבי ביניים במעבר מקשיות לרקות, הם יודעים שהם צריכים להיעזר במישהו. ולכן הם יכולים להוליד. ולהיעזר כאן מופיע בהקשר של, אני חושב, של התנועה של היצר כמשהו שמכריח אותך, שגורם לך לרדוף אחרי משהו. זה משהו שקצת דיברנו עליו שבוע שעבר, בניגוד לדברים שהרב סגרנו מאוד פעמים, שהיצר, כמו שרב צלק מתאר אותו, זה לא תנועה של כוח, של כיבוש, אלא דווקא תנועה של הזדקקות. זה אני חושב מה שמתואר כאן ליחס לאישה. זאת אומרת, האישה היא עזר ליצר כי היצר גורם לך להיות זקוק. המושא של התשוקה הוא לא משהו שאתה כובש אותו, אלא משהו שאתה מתבטל אליו. זה אני חושב דיוק שהוא מאפשר בכלל להבין מה רב צדוק רוצה לעשות עם התאווה בתוך העולם הדתי, נגיד, כעמדה דתית. התנועה של התאווה זה תנועה של היעזרות, וזה גם המידה של האדם מול הקדוש ברוך הוא, מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו. זה היחסים היסודיים האלה של ההימשכות אחרי הרועה, זה יחסים של הזדקקות, שהדגם שלהם זה הדגם של היצר. ולכן באמת היצר, כמו שאמרת, הוא המקום שאתה לא יכול להתגבר עליו. הוא המקום ששובר לך את העצמיות, שמוציא אותך החוצה, ממילא אתה צריך להיעזר. וגם המקום של ההולדה, מה שמתואר כאן, אתה לא יכול להוליד מעצמך, מהעצמיות שלך. ההולדה היא תמיד מקום של שחרור, של הפיה, של המשכות. לכן אני חושב, גם דרך זה וגם דרך האנלוגיות שמופיעות פה לכל מיני בסמלים שהם יסודים אצל רב צדוק, אפשר לקרוא את כל הצד של הרוך כצד של התאווה. במובן של איזה תנועה נמצאת ביסוד התאווה, זו תאווה של המשכות אחרי משהו, של ביטול של העצמיות, של מקום של לא להסתגר בעצמך ולעשות את עצמך, אלא להזדקק למשהו אחר. זה מה שאני חושב קושר את הדיון שלנו באמת לדיונים הקודמים ולמה שדיברנו בשיעורים הקודמים. זה באמת, זה הבלחה ככה קצת של מושגים אחרים. עכשיו, בתוך הדיון הזה הוא חוזר כל הזמן לשאלה של היסוד, הקושי, חוסר הקושי, ותאוות הוא בעיקר מתאר כסוג של קושי, אבל הוא עושה שם בפנים המון המון לופים מאוד יפים שהיה אפשר לעמוד עליהם. אבל אני מחפש כאילו את הדברים שהם יותר יסודיים בתוך התמונה הכללית. למשל, הוא אומר שיעקב אהב את רחל, כי רחל הייתה הצד הקשה. הצד הקשה קשור לבני יוסף, כמו שהוא יגיד עוד שנייה. זה שרחל, יעקב אהב את רחל, זה אומר שהוא רצה להיות קשה, כמו ההורים שלו, כמו האבות שלו, אבל עצם זה שהוא רוצה להיות ככה, זה יוצר איזה סוג של שילוב, של רכות וקשיות, ככה זה מתואר שם. אבל זה כל מיני לופים פנימיים שהוא עושה בתוך המשחק הזה של המושגים, שהם יפים מצד עצמם, וגם יש להם איזה יסודות נפשיים מעניינים. אבל מה שיותר מעניין אותי לראות בהקשרים שהבאתי כאן, זה באמת מה הוא לוקח מהרכות, מה הוא לוקח מהקשיות. הבחנה היסודית שהיא משמעותית ומקשרת להרבה דברים שרבי צדוק, זה מה שהוא אומר עכשיו לגבי יוסף. בואו נדבר על היחס בין יעקב ליוסף. שמעתי די יסוד מידת יוסף, כידוע, רוצה לומר עיקשות. והיינו הצדיק הוא שאין משתנה, ולכן מדקדקים ממהם כחוט השיער. מה שאין כן חסיד העושה לפני משורת הדין. דוד המלך עליו השלום קרא לעיניו של חסיד, שהוא הקים עולה של תשובה, לעשות לפעמים גם עבירה, ונעשים כזכויות. ונקרא גם כן חסידות שלפני משורת הדין. והוא כוח ההשתנות, ולא בשיווי ודקדוק, רק כך ולא בעניין אחר, שזהו מידת היסוד. כי יסוד כל דבר צריך להיות קשה וחזק על די איתנים מוסדי ארץ. מה שאין כן הארץ עצמה, דרגה דוד המלך עליו השלום, רכה ונחרשת בהשתנות משורת הדין. אבל יוסף, דמות יוגנו דומה לשל אביו, שהוא יסוד ואביו ממוסדי ארץ, לכך הוא, כלומר יעקב, אב לאומה ישראלית וגם כן מאיתנים, שלא הוא צריך עוד סעד לתומכו, ועוד ביטוי שמפיע לגבי אבות, שהם לא צריכים סעד לתומכם. מה שאין כן יוסף, מכלל הצון. רק הוא גם כן יסוד שאינו נזוז מללכת לעבר אחר כלל. רק פניו לפני הרואה ולהימשך חכמיו, ולא לפני משורת הדין בהטייה לצד זה דחסידות, או לצד זה כטעם עת לעשות להשם הפרו תורתך, שהוא גם כן דרגה דוד, כמו שמובא בזוהר, בעת לעשות ומידת תנוקה שנקרא עת. וזה עניין העגל, שנקראו בו קשה עורף, שאמרו זל שעלה על ידי אותו טס שאלו ארונו של יוסף שהוא מכוחו. וזהו האלוהים אשר ילכו לפנינו, שבקשו שילך לפניהם והם אחריו, ולא שיהיה העלם והליכה לדרכים מן הצד, רק קבוע הדרך אשר ילכו בו. וזהו גם כן עיקשות לבקש דווקא כך. מה? יש פה עוד לופ משמעותי ויותר. מה קורה במדמות של יוסף? יוסף ויעקב, אני חושב, זה ההבחנה היסודית כאן. ההבדל בין מישהו היסוד למישהו אחד מהצון. זה רק רוצה להיות יסוד. זה כמובן הבסיס ההבחנה היסודית בעצם בין צדוק בין צדיק לבעל תשובה בין יוסף ליהודה, שיוסף תמיד הדמות הפחות מוצלחת מההשוואה הזאת. הוא מתואר כמישהו שהוא מוקשב, הוא תמיד שומר על הגבולות, וראינו שבוע שעבר שהוא קשור לצד של הכעס גם, של ההקפדה על אחרים ועל עצמו. כאן הכעס פחות נמצא, אבל נמצא מאוד העניין של שורת הדין מול ההטייה לימין ולשמאל. מה שאני חושב, כן.
זה נשמע לי בדיוק הפוך מהמורכבות שהייתה אצל אברהם. אם אצל אברהם ההדגשה הייתה קודם כל שהוא יסוד, אבל הוא לא יסוד כמו אצל הגויים, הוא יסוד של בני ישראל, שהאמיתי בעם, זה היסוד של הרכות. כאן הבסיס הוא רכות, אבל זאת רכות כזאת שמשתוקקת להיות יסוד בעצמה. אז איך מתארים את זה? בתור מישהו שהוא לא מנהיג, אבל הוא משתוקק למנהיג חזק.
העם דורש מנהיג חזק. כן, זו הגדרה יפה. זה סוג של קשיות בתוך הרכות. הוא לא רוצה להיות המנהיג מעצמו, אבל הוא רוצה שיהיה מישהו שינהיג אותו במובן של מוקשות. מי זה המנהיג החזק הזה?
ואת זה מקשר לעושי העגל, שמסתבר שהם היו בכלל יהודים של שולחן ערוך.
כן, לפני שנייה הוא אמר שהם מגירים, עכשיו הוא פתאום מצא אותם במקום יותר פנימי. זה, אני זוכר שקראתי את התורה הזאת פעם ראשונה לפני שנים, זה הדהים אותי, כאילו שתמיד הוא שם את יהודה כמישהו יותר מוצלח מיוסף. פה זה נראה שהוא ממש מעיף את יוסף מכל המדרגות, במחילה, כי הוא שם אותו, מזהה אותו עם חטא העגל. יכול להבין גם את חטא העגל במובן יותר מוצלח אולי מהמקום הזה. אבל כאילו באמת יהודים של שולחן ערוך זה יהודים שרוצים אלוהים שילך לפניהם והם אחריו. זה תיאור יפה, שדפילה שהוא נולד ליטבק, אני חושב שהוא לא אומר את זה כהתנקרות גמורה. אבל בעצם זה כן אמירה שנמצאת בחריפות מאוד אצל מי השילוח, שהוא אומר עגל מסכה, לא זוכר את הלשון שלו בדיוק, אבל הוא לוקח את הביטוי לא תעשו מסכה, שלא תהפכו את ההתגלות, את התורה, למשהו קבוע. שזה מה שהדימוי שלו שם זה ממש קבוע ושינוי, לא? אני חושב שאתה לא קורא, אתה לא מחכה שם
לשם. יש מה,
לא תעשו איתי,
לא תעשו אותי, משהו כזה.
אני חושב שזה ממש הביטוי שם, וזה נראה לי לקוח מכאן. זאת אומרת, מה שיוסף עושה, ההבחנה אני חושב היסודית פה זה באמת ההבחנה בין יעקב לבין יוסף. יש מישהו יסוד, הוא לא חלק מהסיפור, הוא היסוד. יש מישהו כבר בתוך הסיפור, כן? הוא מכלל הצון. הוא נמשך אחרי. ברגע שאתה מהנמשכים, אז אתה כבר לא יכול לעשות, לא יודע אם אתה לא יכול, אבל יש פה משהו אחר באמת בהצבה של מישהו חזק להימשך אחריו. כי ההימשכות פה מתוארת כל הזמן כי הימשכות אחרי משהו שהוא לא קונקרטי. כמו שהקשיות הייתה לא קשיות סביב משהו קונקרטי, גם ההימשכות צריכה להיות לא הימשכות אחרי משהו קונקרטי. זה אני חושב בחנה, שוב, הוא לוקח כל הזמן את הניגודים האלה ומשחק אתם בפנים, לא במובן שהם מתפרקים לגמרי, שהוא כל הזמן מדייק. מה בעצם הנקודה בהימשכות הזאת? למה ההימשכות הולכת עם השתנות? לכאורה הייתי אומר שהדמות של יוסף היא באמת דמות יותר חלשה. כי היא לא מחפשת חוכמות. לא, אלא הולכים לפי הספר. כאן הוא מוצא בזה איזושהי דקות, אני חושב שהיא יפה, מבחינת זה של הרצון שיהיה ספר זה עצמו חוג של התעקשות. זה לא התעקשות אגואיסטית במובן של אני כותב את החוקים, אבל זה כן התעקשות במובן שאני רוצה מישהו להיאחז בו. אם אני עצמי לא יסוד במובן של אני מסתמך על עצמי, לפחות שמי שאני נאחז בו יהיה לו איזושהי נוקשות של אובייקט, יהיה לו איזשהו משהו שאפשר להישען עליו. אני לא נשאר על עצמי, לפחות שאני אשען על משהו יציב. שזה משהו מתאר יפה כחטא העגל, אני חושב שזה לא רחוק מדברים שריאל אומר, אני חושב שמצאו משהו שרואים אותו, זה איזשהו משהו שמתואר כצורך נפשי כזה, מישהו להסתמך עליו. לעומת התיאור של הנוקבה, שהיא מצד אחד היא מתוארת כהימשכות, מצד שני זה הימשכות שהיא פתוחה להיעלם ולהליכה לדרכים מן הצד. זה משהו מורכב, כי באמת יש לך אלוהים שהולך לפנינו, ויש ללכת אחרי מישהו שלפעמים נעלם, ואז אתה צריך ללכת מן הצד ולהאמין שגם זה סוג של הליכה אחרי מישהו. זאת אומרת, גם העבירה לשמה לא מתוארת פה כמשהו שהוא נעשה בביטחון עצמי, כמו נגיד התיאורים של זמרי, זה מה שילוח, שהוא יודע שזה מה שהוא צריך לעשות, יש לו איזה התגלות בתוכו, עם העצמיות הזאת הוא הולך. כאן זה מתואר יותר כמקום, כי משכות, אני לא יודע, זה לא נמצא בתוך משהו קונקרטי שאני הולך אחריו, היא משכות שהולכת גם לדרכים מן הצד, כמו שהוא מתאר כאן, הדימויים פה הם חזקים. כוח ההשתנות, לא שיווי ודקדוק רק כך ולא בעניין אחר. זאת אומרת, ההתגלות של העבירה לשמה היא לא התגלות של עוד סעיף, משהו מקשה שאתה הולך אחריו, אלא היא סוג של חיפוש דרך כזה. וגם מידת הנוקבה, כן, כל הצד הנשי שמתואר פה, זה כאילו שני סוגים של תאווה. יש תאווה שהיא תאווה לאובייקט מסוים, שהיא מקבלת נוקשות מהאחיזה שלה באובייקט הזה, ויש תאווה שהיא יותר איזושהי התמשכות חסרת נוקשות בכלל, שיכולה להוליך למקומות בלתי צפויים, מה שהוא מתאר כאן בדמות של דוד באמת. כמובן, אמירה חזקה ביחס למקום של ההלכה שמתואר כאן. מה בעצם המקום של ההלכה בתוך ההימשכות הזאת? בקיצור, אז לא להתעקש. מה יש לנו אחרי זה עוד? יש לנו עוד בירור אחרון שהוא עושה במקום הזה דרך הדמות של מצרים. אם עכשיו ראינו איזה סוג של יסוד שהוא לא קונקרטי וראינו את ההימשכות שהיא לא קונקרטית, אז פה במצרים הוא מכניס עוד איזשהו טוויסט מעניין לעניין הזה. השאלה שהוא מוצא להתמודד את זה עכשיו, אני חושב, זה מה היחס, האם ההימשכות היא לא תכונה בפני עצמה. מה שזה הזכיר לי במקום הזה זה התיאורים של קירקגור, שהוא מדבר על האדם האסתטי, מישהו שהוא כל פעם מתלהב ממשהו אחר. עכשיו זה כן מתואר כדמות נשית מצד אחד, שהעניין שלה זה המעבר מדבר לדבר, וחוסר סיפוק בשום דבר בפני עצמו, מצד שני, אני חושב מה שרב צדוק דוקע פה זה שיש פה אופי, בסופו של דבר. גם קירקור רואה את זה בסוג של אופי. זה אני חושב משהו שהוא עושה כאן כשהוא משווה את עם ישראל למצרים. כי מצרים משובח מכל הארצות. כמו שאמרו זל ממה שנאמר כגן השם ארץ מצרים, היינו שארצה גם כן מרוכחת ועושה פירות, ואינה מקום תרשים, כגן השם שאין בו תרשות ועיקשות כלל. זאת אומרת, אם היינו עד עכשיו הגויים היו הצד הקשה, עכשיו הוא רוצה לעשות בירור בתוך הרכות עצמה, ולכן יש את מצרים שהם גם רכית. רק מכל מקום, חברון מבונה אחד משבע בצוען, כי ארץ ישראל עם תר השמיים תשתה. פירוש שבני ישראל מכירים כל מיני טובות, הכל הוא מהשם יתברך. מה שאין כן במצרים, פרעה אמר לי יאורי ואני עשיתיני, עשיתיו וכוחי ועוצם ידי עשה וכו'. שגם זה הכוח של ריכוך והשתנות שבו, שאינו לב אבן, זהו כוח ידו. מה שאין כן בני ישראל נמשכים אחר השם יתברך בכל מעשיהם. ומכירים, וגם זה שנמשכים אחר השם יתברך, הוא עצמו גם כן מהשם יתברך. יש משהו בתורה הזאת שזה נראה כאילו מתפתל יותר מדי, אבל אני מרגיש שכשהוא באמת מברר נקודות בצורה עדינה, הוא צריך כאילו לראות כל פעם מה מטריד אותו, כי הוא משתמש באותם מושגים, אבל הוא בעצם מנסה לברר אותם, אני חושב. אני אקרא את זה רגע עד סוף, זה יבהיר את זה יותר. זהו שורש ההבדל בין גרים לבני ישראל. כי הגר, לוודאי יש בו הכוח לשנות עצמו, מגוי לאמונה ישראלית. רק שסבור שכוח זהו השתדלותו, שבדעתו ושכלו בחר באמונה ישראלית. ושאין כן מישהו מילדה מבית ישראל. כבר כשהיה בן 8 ימים נימול ונקרא בשם ישראל. הרי ידע שגם זה שהוא ישראלי אינו בכוח פרירתו. רק הוא מהשם יתברך שיצרו בתוך אומה זו. מברכים את זה בכל יום מהשם יתברך שלא עשה ניגוד. והכרה הזו, דהיינו מסירת מידת הריכוך הלב ולב בשר שלו להשם יתברך, הוא שלמות הבירור דאברהם אבינו, במסירות האיתנות שלו ולב האבן שלו להשם יתברך. כי ככה השלמות, להיות בין לב האבן, בין לב הבשר, הכל מסור להשם יתברך והכל מכוחו. כמו שאין לו לב אבן ועיקשות, כך אין לו גם כן לב בשר וריכוך מעצמו כלל. שזהו גאולת מצרים ושיעבוד פרעו. דהיינו כוח הלב בשר, שדבר זה הוא כוח הזרוע. אם כן, אף הלב בשר הוא לב אבן, שדבר זה הוא מצד עיקשותו, שהוא רוצה בכך להיות ליבו בידו, שלא יהיה נעקש בשום דבר. מצד החוכמה, שמכיר שעיקשות הוא שטות. באמת צריך להיות עיקש לרצון השם יתברך, והכלל שימסור הכל להשם יתברך. מה יצא לנו מכל הלופים האלה? די מגיעים אל הנקודה, אני חושב, בלופ האחרון הזה. מי ניצח בסוף, הרכות או הקשיות? בואו נסתכל שנייה, מה בעצם הדמות של מצרים שהוא מתאר כאן?
דמות
של
מצרים?
רכים. מה
זה בין הרכות
שלו? פתוחים כאלה, רכים לגרמאיו כזה.
למה זה אומר שלגרמאיו? כי הם נהנים מזה?
הוא אומר, כן, אני לא רוצה להשתעבד... אני לא הולך להשתעבד, מה זה? האמת זה יפה מה שאתה אומר, כאילו, לא יודע אם זה משתמע, זה שכאילו, הרכות מקודם זה היה להוליד ילדים. הרכות של מצרים לא התחייבו לילדים נניח.
כי זה כבר צד קשה בהולדה הזאת, כן.
כי הרכות שלהם רק בשביל לא להגביל את עצמם.
כן. ואתה ילדים מסתדרו
בפני זה כוח עצמם. זה לא פתיחות אמיתי.
זה הביקור שלו? זה לא פתיחות אמיתית?
לא רכות אמיתית, כי הוא לא מוכן.
מה נקודת הביקורת פה נגיד?
אני חושב שזה... זה זורק אמירות סרטגיאניות, שכאילו מבטלים את הכל מאוד מהאדם, ובעצם זה הוא כאילו מקנה המון כוח לאדם, זה משהו שמתפס. אני שכל מיני אמירות כאלה שכאילו נסות לבטל הכל, כאילו כל המטרה זה פשוט דבר ליצור איזה אדם הרבה יותר כוח, חרות. כאילו, זה לא אחד לאחד, כאילו הכוונה זה שאתה, כאילו זה נותן להם כוח עובדה שהם יכולים להשתנות, זה לא מבטר אותם, זה בדיוק ההפך.
כן, זה הבדל דק, אני חושב במה שאתה עכשיו אתה אומר, אני חושב שזה ממש מה שהרב שגר מתאר בתורה שלו בגובה הגורל, שהוא מדבר על האדמו"ר הזקן ונינצ'ה. אז הנקודה, אם אני מנסה לשחזר, מהפעם האחרונה שראיתי את זה, זה שבשניהם יש תנועה של ביטול, ושל השלכה של גורל, במובן של מה שיקרה יקרה, ואצל נינצ'ה זה מתואר כסוג של עצמיות, לא כביטול למישהו, אלא כאילו אני, זה שאני מסוגל להתבטל, זה עצמו סוג של עצמיות אינסופית כזאת, לקבל את עצמי, זה החזרה הנצחית הזאת, את מה שיקרה באופן שזה מעצים את העני. ומה שבאמת דק, פה אני חושב זה אולי אפילו אולי קצת פחות מדוקדק, כי מה שהוא מתאר כאן זה בעיקר השאלה, אני חושב, האם ההשתנות הזאת, אתה תופס אותה כנכס שלך, אני זה שמשתנה, וזה הכל נמצא בתוכי. העין האינסופי הזה זה אני, זה הופך להיות סוג של עצמיות. לעומת מקום שבו ההשתנות הזאת היא לא שלי, אני כל הזמן עושה אותה כתנועה של התמסרות למשהו אחר. אם כאילו נראה את זה ביחס ליוסף, קודם מותאר זה שיש הימשכות שהיא משכות אחרי עובדת מוגדר, ופה מותאר זה שיש הימשכות שהיא בעצמה סוג של מוגדרות, בזה שההימשכות הופך להיות העניין עצמו. ומסרג את זה אני חושב בשני כיוונים, גם במובן של שההימשכות יהיה הימשכות אחרי מישהו אחר, ולא הימשכות שהיא שלי, ובזה אני חושב הוא קורא חדש, שמישהו אחר זה יכול לדרוש ממך גם קשיות לפעמים, במידה מסוימת של קשיות, שזה חוזר, ולכן הוא אומר, אני חושב שזה ההשלמה של אברהם. הקשיות נמצאת פה בתוך ההימשכות, אבל היא לא נמצאת בצד של הסובייקט, וגם לא בצד של האובייקט במובן שאותו אבא צריך נושא, זאת אומרת שהאובייקט הוא מוקשה ואני הולך אחריו. יש פה משהו שאני חושב, הוא מוצא איזשהו תיווך בין הרכות לקשיות, אבל עדיין האקלים הכללי, אני חושב, הוא כן האקלים של הרכות. במובן שאתה נמשך אחרי הקדוש ברוך הוא, לא אתה מוקשה ולא הוא מוקשה, אבל בתוך ההימשכות הזאת, גם הקשיות יכולה להיבלע. כי בשלב מסוים אתה צריך להיות נוקשה, נניח. אבל הנוקשות הזאת ברגע שהיא נמצאת בתוך מעגל של השתנות היא כבר משהו אחר מהנוקשות שתוארה בהתחלה. לכן זה מתקשר אני חושב לתיקון של אברהם. כמו שאמרנו, אתה אוסף כל מיני תכונות מהגויים, אבל ברגע שזה משהו שמשתמשים בו זה כבר לא, מוקשה. מצד שני, אתה כן בתוך קונסטלציה מסוימת, תגיד עכשיו אני מתעקש על הדבר הזה. ולא בגלל שזה מה שאני ולא בגלל שזה מה שהוא, אלא כי זה מה שקורה כרגע וזה עצמו פתוח להשתנויות, אבל בתוך רגע מסוים תהיה נוקשות. זה אני חושב המקום שהוא מתעקש עליו. זה מאוד יפה, אתה רואה, בגלל שהוא מתחיל עם איזשהו ניגוד, ואז הוא אומר, בעצם בתוך כל אחד מהכתבים אפשר למצוא גם את הצד השני, מה שבסופו של דבר נשאר, אני חושב, הוא כן נמצא יותר בקוטב של הרכות מאשר בקוטב של הקשיות. ובאופן די עקבי, הבעיה שלו זה יותר עם הקשיות, כאן הוא מגיע לבעיה של הרכות, וגם בה הוא מזהה איזושהי קשיות ומפורר אותה. לכן, בסופו של דבר נראה לי, אם הוא היה מחליף את המושגים, יכול להיות שהמושגים שהם נשארים נניח, זה ניגוד נגיד בין עצמיות לבין כאן זה הימשכות, התמסרות, במובן של גם להיות כמו יוסף זה להיות זה סוג של עצמיות, כי זה עצמיות שהיא בונה את עצמה דרך איזשהו אובייקט אחר, וגם להיות כמו מצרים זה סוג של עצמיות, במובן של ההימשכות עצמה היא סוג של עצמיות. מה שמתואר כאן אני חושב שהוא מאוד קרוב לדיבורים של לוינס, העניין זה התנועה עצמה של ההימשכות, כל העניין זה התלות במישהו אחר, של אף פעם לא משהו מסוים, ואף פעם הופך להיות עצמיות שלך, בשום לופ הגליאני כזה. ולכן מה שנשאר זה בסוף אני חושב זה התנועה של הכלל שימסור הכל השם יתברך. אי אפשר לתת כלל קונקרטי, כל פעם שתהפוך את זה לכלל זה יהפוך להיות סוג של עצמיות. כן, הכלל הוא תמיד לעשות מה שאתה רוצה, או הכלל הוא תמיד להיות משהו מסוים, הכלל הוא למסור הכל השם יתברך, והדבר הזה עצמו יכול להתגלות בכל מיני גוונים. זה תיאור חזק, אני חושב כי באמת צריך לקחת אותו למקומות של דימויים של סובייקט. האם הסובייקט הוא תכונה מסוימת, נשמה, שורש נשמה שאיתו אתה הולך, האמת נמצא בתוכך, או שהסובייקט הוא משהו ריק כזה שהולך ממלא את עצמו בדברים, או מה שאני חושב מתואר כאן, שהסובייקט הוא כל הזמן בתנועה שהתאווה, ההימשכות שלו החוצה היא תנועה שמפרקת אותו, שלא נותנת לו משהו לעמוד עליו. אז אני חושב, אם אני חוזר כאילו לשאלה של התאווה, התאווה פה זה עצם התנועה הזאת של ההימשכות אחרי משהו שלא נותן לך שום דבר לייחס בו, לא המשהו הזה ולא אתה עצמך, נשארים כמשהו שאפשר לעמוד עליו. והיסוד הוא עצם זה שאתה כל הזמן נמשך אחרי הדבר הזה, למרות שהדבר הזה עצמו הוא לא דבר קונקרטי. זה אני חושב פחות או יותר ממצא את השורה התחתונה של כל הלופים שראינו עד עכשיו. סתם מבחינת איך ללמוד תורה של רב צדוק, זה מאוד מהיר עיניים לראות שהוא באמת, למרות שזה כאילו סגנון דרשני, כן, הוא עובר כל הזמן בדברים, אפשר לקחת את לתת איזשהו ניתוח אנליטי של איך הוא מברר את המושגים ואת כל היחסים המורכבים ביניהם. עדיין לא צריך לאבד את הדרשנות שיש בסיפור, שהיא גם מוסיפה נופך כמובן. עכשיו בואו נקרא את הפסקה האחרונה שהיא הפסקת הסיכום של התורה הזאת, ואז ככה ניתן איזה סיכום של הדברים לענייננו. וכך מתן תורה במדבר, שעיקר מתן תורה למי שיש לו לב אבן לישרו. כמו שאמרו ז"ל, ולכן ניתנה לישראל שהן עזין להתיש עזותן. ועזין פירושו כמו איתנים תקיפים, כמו לאיש גיבור בבהמה ולא ישוב מפני כל. והם עזין באומות, כי אומות העולם הם עצמות לב אבן מיוחד באיזה כוח שלא ישתנה ממנו, ואין שייך עזות בו. ושאין כאן ישראל שבכוחם להשתנות כרצונם, ועם כל זה הם כשעורף שלא לשמוע לכל גזרות האומות. וזה נקרא עזין. ומטעם זה נקראים אבות איתנים, שזהו תקיפות לאיתן, ושאין כן אומות העולם אינו תקיפות כלל, כיוון דהוא כך. זה ביטוי יפה, הוא פשוט כך, הוא לא צריך להיות אז כדי להיות כך, כי אין לו שום אופציה. לכך הוצרכו תורה שישתמשו בכל דבר במקום המצטרך. מידת העיקשות במקום שצריך, והגיחות במקום שצריך, רכיחות ולב בשר. ולעתיד לא יהיה לב אבן כלל. כי עיקשות צריך רק כשיש מונע, שעור שבעיסה ושיבוד מלכויות, מה שאין כן ביעדרם, לעתיד לבוא יגור זאב, כבש, שאין שום דבר מונע ומתנענע לדבר אחר כלל, אין צריכים ללב האבן כלל. מונע ומתנענע זה תהי נפלא. אז בסוף הוא לוקח איזה מושג שלישי באמת של עזות, שהוא שונה, אני חושב, מקשיות ורקות, הוא מנסה לבטא אולי את הסוג של הקשיות שנמצאת פה בפנים דרכו. פה כאמור שוב, התורה כן נכנסת קצת כמקום של הרמוניה, אבל אני חושב שהיא בעיקר הרמוניה של עיקשות ורקות, לא הרמוניה של תכונות השונות שמתחברות. מה שבעצם עומד פה ביסוד, כמו הרבה תורות של מסלב, זה בסופו של דבר ההבדל בין יהודים לגויים, שתמיד נשאר מאורפל כי אין ליהודים תכונה מסוימת, נכון? והם יכולים לקחת את כל התכונות של הגויים. בסופו של דבר מה שיש זה שאתה צריך להתעקש שלא להיות גוי, למרות שלהיות יהודי אין משמעות קונקרטית, כמו התורה בביציאת צדיק, העיקר זה קריאת שם ישראל. וכשלא יהיה גויים, ממילא התנועה תהיה תנועה של הימשכות טוטלית, כי לא יהיה דבר אחר. תמיד המשחק פה זה שמצד אחד דבר אחר זה לא הבחנה הקונקרטית בין להיות יהודי זה ככה ולהיות גוי זה ככה. מצד שני ברור שלדעת לא להימשך החוצה, המקום של הקשיות זה המקום של לא להפוך לגוי. צריך תמיד להישאר יהודי למרות שלהיות יהודי יכול להכיל בתוכו את כל הדברים האחרים בגלל היסוד הרך שלו. בכל אופן, מה שאני לוקח מכל זה, מה שאמרתי בהתחלה, התורה הזאת אני מרגיש שהיא ניכר אותה לרגע של דיבורים על היצר, היא מאפשרת לתת בירור יותר מעמיק ומפורץ של אם ראינו כל הזמן שרצה מחפש להכיל את התאווה באיזשהו מקום והוא מעדיף את התאווה בפנים מאשר את הכעס, אז מה בסופו של דבר הוא לוקח ממנה? ברור שהוא לא משחרר את התאווה לחלוטין. מה שאני חושב שאפשר לראות בהקשר שלנו ומתקשר לדברים שהוא אומר ספציפית לגבי תאווה בצורה פחות מפורטת, שהוא לוקח מהתאווה את היסוד של ההימשכות כמקום שהוא מחבק את הסובייקט, את העצמיות, ואותה הוא מתאר כתנועה של האדם יחד לקדוש ברוך, תנועה של עם ישראל, תנועה של הימשכות שהיא מפרקת את היסוד הקבוע בכל דבר, גם בתורה וגם באדם עצמו, מפני זה שהוא לא עומד בעצמו, וגם בתורה, כי התורה עצמה לא יכולה להתאפס כמשהו מסוים שאליו אתה נמשך, אלא התורה היא מה שמאפשר לך להימשך, משחרר אותך, במובן מסוים שם גבולות מסוימים שבתוכם אתה נמשך. לכן התורה לא תהיה התורה המוקשת של יוסף, אלא התורה במובן של עת לעשות להשם גם, שההימשכות יכולה להביא אותך לכל מקום. וזה אני שממצא את משהו, למה הוא מעדיף בסופו של דבר את התאווה, כי התאווה מפרקת את העצמיות, זה נראה לי משהו לוקח ממנו. זה מה שמאפשר לעם ישראל להיות עם שאין לו אופי. ומאפשר גם לקדוש ברוך הוא להיות מישהו שאין לו אופי, שלא הולכים אחריו במובן הקונקרטי. וכמובן, כמו שראים בשורה האחרונה, האידיאל זה ההימשכות. הבעיה היא שכרגע יש, צריך לעשות כל מיני הבחנות, אבל האידיאל זה ההימשכות החופשית באמת, כמו שמתואר כאן. כן, דברי סיכום.
היה לי אותו שיעור שלה, שבאת את התזה לי, ולא, אני חושב שזה היה בהקשר הזה, ואת התוצאת, כאילו, פירוש של הרב שגר לרב סעד, הוא שתפעם שם הוא יצא, הוא מביא...
עצמיות.
עצמיות, כן.
נכון. זה נמצא, אני חושב שזה הבדל בין תווים מוקדמים ומאוחרים, במובן מסוים, כי נגיד הקטע שהרב שגר לקח שם, הוא היה, אני חושב, מצדקת הצדיק. זה דבר שהוא נע בו. אני חושב שהמקומות היותר מאוחרים, הוא עומד על ההבחנה הזאת, שזה לא משהו קונקרטי. לפעמים בתוך עם ישראל הוא אומר שיש גוונים שונים, וכל אחד צריך עם הגוון שלו, במובן אינדיבידואלי. כשהוא מדבר על עם ישראל, ובאים שם כאילו הוא הולך למקום הלא קונקרטי, זה המקום ההבחנה שבה... כאן אני חושב את התורה מאוד חזקה מבחינת שאלה של מה זה נקרא מושגים של אותנטיות ודברים כאלה, זה מאוד חזק, הביטוי הזה שאין להם אופן ואין להם נשמה. מאוד ממקם את עם ישראל שהוא לא על הרצף של תכונות מסוימות, אלא הוא משהו אחר. והחירות הזאת נמצאת פה במקום של שלילה יותר. לכן קריאות כמו של הרב שגר שמלכות למקום הקריסטיאנציאליסטי במובן של אותנטיות מומתנית כזאת, יש לך איזשהו עניין ואותו אתה צריך לממש, אז לפחות ביחס לעם ישראל בכללותו הוא מפרק את זה, אבל אני חושב בצורה מאוד חדה.
אני עושה את הנקשה את הכתבים הקטנים ומוחרים, כי גם כאן בתוך התורה הזאת עצמה, התנועה של מאותנים, א', כאילו, זה הוצג בתחילת תורה וסוף תורה, וגם זה הוצג בתור התחלה וסוף בעם ישראל עצמו, זאת אומרת, יש את אברהם, שהוא אקסיסטנציאליסט כזה, ויש את עם ישראל עצמו, ויש את אחרית הימים, שזה הפירוק המוחלט של הדבר, זאת אומרת, יש תנועה...
למרות שגם לגבי אברהם אני חושב הוא לא היה מוכן לקבל אותו, שהוא היה נוקשה כי צריך נוקשות. הוא כל הזמן אומר את זה ותוך כדי הוא מפרק את זה.
אני מצביע על המגמה גם, זה לא נכון.
כן.
אז זה גם גורם עכשיו על הצדק עצמו, אם כבר מדברים עליו בתור הוגה שמחשב להוגה קיצוני וכנראה שגם מודע לזה, אז... כאילו, כשאתה יוצא דופן, אז מתוך איזה עמדה נפשית, איך אתה מרגיש ביחס הזה, כן, כשאתה בן אדם קיצוני משלך. אז יש את העמדה ההירואית, אני אגיד את האמת שלי, הקטנתי את זמני, יום אחד כולם יכירו בצדקתי, ויש, לא יודע, יש את אולי עמדה שמכירה בשוליות, אבל אומרת גם את זה צריך, לא יודע, יש עמדה שאומרת, אין לי ברירה כי זאת האמת, שיש כאילו כל מיני עמדות, ואני חושב שהסוף של התורה יוצר איזשהו איחוד ביניהם בביטול. זה שעם ישראל מתאפיינים גם בשיא הביטול, כל כך ביטול שאפילו את תכונת הביטול אין להם, וגם בשיא העזות, כי אם אתה כל כך בטל, אז זה שאתה לא זז ממקומך, זה סימן לה. לעזות הקיצוני. אני לא יודע, זה מפתל אפילו את הזה, אבל... כן, אבל בסופו של ההבחנה הייתי אומר היא משהו מאוד ענב, העמדה הזאת. זה אפילו לא להגיד האמת הזאת כופה את עצמה עליי, שגם בזה יש משהו הירואי. זה...
זה מה יש.
זה מה שאני אומר
כאן. מה שהוא ודאי לא עושה, אני חושב, זה להציב את האמת שלו לצד אמיתות אחרות. כאילו, יש את הזמר הזרם הזה, ויש את הזרם הזה, ואני בעניין אליו. מה שהוא עושה זה באמת לנסות לערער את היסוד של הסרטוט הזה. להגיד, כל הדברים הקונקרטיים הם במדרגה משנית לעומת מה שאני נותן לך, שזה השבירה עצמה. זאת אומרת, השבירה שהיא ביסוד של כל הדברים. כי במובן הזה להיות חסיד של הצדק זה לא כמו להיות חסיד של משהו אחר, אלא זה שבירה של היכולת בכלל להיות חסיד באופן ה... כי נראה לי שהדימוי הזה של ללכת אחרי מישהו, זה שאלה איך אתה תופס את המישהו. האם המישהו הזה הוא גוון קונקרטי ואני מתחבר אליו?
בכלל או בכלל?
גם בכלל. כי זו אמירה יסודית שאומרת, אני לא נותן לך משהו מסוים ללכת איתו, לכן גם אין אצלם דמות של צדיק אצלו וצדיק בצדיק לפני זה. אין צדיק שאומר בואו נעשה כך וכך. יש מנסיון להנחיל את המקום הזה שהוא מעבר לצדיק. שאלה אם מה שיש מעבר לצדיק זה אינדיבידואליזם, במובן שכל אחד יהיה הצדיק של עצמו. או שיש מה שעומד מול הצדיק זה מקום שהוא שובר כל דבר קונקרטי, ולכן אני לא אלך אחרי מישהו, כי מישהו זה עגל מסכה כזה. אבל אני גם לא הולך אחרי עצמי, במובן שאני עצמי איזשהו עגל פנימי. אלא אני הולך אחרי ההשתנות עצמה, ללכת אחרי השם, ובמובן הזה שונה מאוד ללכת אחרי צדיק. כל המובנים, וגם שונה, וללכת אחרי ההלכה, בהקשר זה ההבדל בין חסידים למתנגדים הוא לא כל כך משנה. מה שמשנה זה איזה סוג של הליכה נוצרת פה, בתנועה הזאת. אני לא יודע אם הוא תפס את עצמו כקיצוני, אני חושב שבמובן הזה הוא... כאילו באמת מפרק את ההשוואה בינו לבין אחרים, כי הוא מדבר ברובד אחר לגמרי, אבל בעצם אני לא...
אולי זה באמת העניין, כאילו שלא להגיד, יש לי... בפריזר, לא להגיד, אני מוכל, זה לא משהו, ככה אני חושב.
כן.
שאם הייתי אומר את זה בתור עמדה שנייה, בלי מודעות, אז כאילו, אז סתם טיפשות, אני לא מכיר את הסקאלה, זה מה שנכון, זאת האמת.
הוא כן מכיר את הסקאלה, אבל הוא שם את כולם בסוגריים ביחס למצע היסודי שהוא נותן. פעם אמרתי למישהו שהוא מאוד, כאילו הוא היה סוג של תלמיד, כאילו הוא היה מחובר לאב קוק, בוא נאמר, לא הייתי אומר שהוא מרכזניק, אבל ושאני מתעסק עם הרב צדוק, הוא אמר שהרב צדוק זה סוג של תבלין כזה, צריך לתת את המקום שלו, אבל לא יכול להיות הבסיס, כי הוא בקיצוניות, כי הוא מתעסק בדברים מסוימים. התפיסה הזאת, כאילו הרבה פעמים במקום של הרב קוק, זה שהתפיסה של הרב קוק היא זו שנותנת את המפה ושאר הדברים מתמקמים בתוכה. החסידות נותנת את הגוון הזה, מתגלות את הגוון הזה, אנחנו כאילו השבועה התחתונה שמארגנת. ובאת הרב צדוק משהו שהוא לא מאפשר לך לעשות את זה, הוא לא יכול להיות תבלין בגלל שהוא מראש מפרק את המערכת. הוא לא אומר בוא אני אתן לך משהו מסוים, תשתמש במינונים הנכונים. הוא כל הזמן חותר תחת השרטוט הזה עצמו. מה שאני נותן לך, הוא מפרק את היסוד של כל הדברים. הדברים אחרים יקבלו מקום, אבל זה יהיה מקום בדרג ב', במובן הזה. ובעיקר הוא הפוך, אני חושב, בתמונות כמו שהולכות למקום של ההרמוניה. הוא מנסית לארגן את כל הכוחות. ברגע שאתה אומר, כל הכוחות עצמם צריך לשבור אותם, זה משהו שוודאי לא יכול לשמש כתבלין בתוך המערכת. ובעיקר לא מאפשר לחבר את שאר הכוחות כמבנה, כי באמת המבנה זה בדיוק הדבר שאותו הוא מנסה לסתור. טוב, זה הכל דברים יסודיים, ואיתך זה לגמור, וזהו.